שלום, פרק 24, שלום לך נועם.
שלום אליו.
שלום לצופים ולמאזינים ולמאזינות ולקוראים והקוראות.
לקוראים והקוראות.
כל מי שאיתה, סתם, תמיד רציתי להגיד את זה.
כן.
וואי, פרק של אתנחתה, אבל לא אתנחתה.
כן.
אתנחתה מהמידעים, אבל השאלות ככה מתאספות ומתאספות ומתאספות, והיה לנו מאוד חשוב לעשות פרק של שאלות ותשובות.
נכון, שאלות ותשובות.
אז מאיפה מתחילים?
אז מאיפה מתחילים? קודם כל אנחנו רוצים להגיד תודה, תודה שאתם פה איתנו, תודה שאתם מגיעים לעוד פרק.
פרק 24, זה חתיכת דרך.
כן, ממש.
כן.
ותודה ל-WeAct שמארחים אותנו, פלטפורמה רב-תחומית שמתעסקת בעשייה, באחדות, בשיתוף של מידע, של דרך האמת. ואנחנו מודים להם.
אנחנו רוצים גם להזכיר את הפלייליסט של מתעוררים, יש לנו ערוץ טלגרם חדש שנקרא מתעוררים. קודם כל, בכל הטלגרם יש את כל הפרקים, לא משנה מה יקרה, הכל נמצא שם. כמובן שגם הכל נמצא ב-WeAct, וזה דרך שלנו ליצור אתכם קשר, ושאתם תוכלו ליצור אותנו קשר באופן בלתי אמצעי, ישיר, שנינו נכנסים לערוץ הזה, אנחנו מקבלים את ה-notifications, חלק מהשאלות קיבלנו דרך הערוץ, אז זה, אנחנו ממש ממש נשמח ככה לראות את התגובות שלכם, לכתוב מה דעתכם, זה רק נותן לנו יותר השראה.
נכון. ונושא התרומות, אנחנו כבר מתחילים לקבל תרומות, וזה כל כך נעים ומחמם את הלב, ויש לכל תרומה כבר את הייעוד שלה,
כן.
כמו לעלות לפלטפורמה של ספוטיפיי, ולהדפיס עוד מדבקות, ובאמת מי שרוצה לתמוך בנו מוזמן לקנות את המדבקות שלנו, וגם חשבתי על זה שאנחנו יכולים גם להדפיס על חולצות, ועל כל מיני דברים.
כן, אני הייתי קונה חלק מה... זה על, על, חלק מהיורים שהבאת במהלך, הפרקים על, על, על איזה חולצה נחמדה, כן. למה לא? תעשי איזה ליין.
כן.
למה לא?
לגמרי.
ואפשר כזה להדפיס באופן אישי כזה למי שרוצה, זה חוט מהמם.
נכון. אז אם מעניין אתכם, דברו איתנו גם בפרטי, גם דרך הטלגרם.
אנחנו גם נעשה איזה הדמיה.
כן.
נעשה הדמיה כזאת.
לגמרי.
נפרסם את זה בטלגרם שלנו.
לגמרי.
אוקיי, אז אנחנו צוללים.
כן.
חשוב לי גם להגיד שהשאלות האלה הן אנונימיות, אנחנו לא נגיד עכשיו את השם של מישהו, ממש ממש לא. אז אם עד היום היה לכם שאלה, או שהייתם רוצים שנפתח נושא בפרק שלנו, שאתם ככה מתמודדים איתו, מתוך רצון גם לעשות סיור מוחות ולדבר עם עוד אנשים, אז אנחנו לגמרי לגמרי נשמח. וזה גם זמן, תעשה לנו ככה שנראה את התגובות. זה גם הזמן לכל מי שצופה בנו ב... שלום עדי. לכל מי שצופה בנו בפלטפורמה של WeAct, של לעשות שיתוף, לעשות לייק, אולי לתייג עוד אנשים, זה רק יכול להגיע ליותר אנשים.
נכון.
אז אנחנו כבר צוללים לשאלה הראשונה, נושא שהוא, לא הייתי אומר שנוי מחלוקת, אבל נושא מעניין, כן. שקשור במיניות, מחזיר אותנו רגע לפרק הרביעי, לדעתי, שעשינו על מיניות, ומישהו שואל אותנו את השאלה הזו. לאחרונה אני מוצא את עצמי מוקף בעוד ועוד חרדות, וזה גורם לי לפנות לפורנו, כדי להתעודד, לענג את עצמי ולהעביר את הזמן. מצד אחד אני יודע שהפורנו היא תעשייה קשה ומנצלת, אבל אני מרגיש שזה הדבר היחיד שמוציא אותי מהדיכאון שאני נמצא בו כרגע. ראיתי שהיה לכם פרק על מיניות, מה עמדתכם בעניין ואיך תוכלו לייעץ? איך ניגשים לתשובה?
וואו. קודם כל, מי ששאל את השאלה הזאת הוא בן אדם מאוד מאוד אמיץ. והוא כן. לא מפחד להסתכל לאמת בעיניים.
צריך המון כינות ואומץ בכלל להגיד ש...
נכון. נכון, רוב המחורים לפורנו לא מודים שהם מחורים. אז אני רוצה להגיד למי ששאל את השאלה הזאת, שאתה כבר נמצא במקום הרבה יותר טוב מרוב המחורים. באמת. אז כבר זה משהו שאתה יכול להתעודד, והרבה פעמים שאנשים מתמודדים עם איזושהי התמכרות, אז הם כמו הסוער של התא שבו הם נמצאים. והרבה פעמים הם מכים את עצמם עם שוט ממש על, על מה שהם עושים, וזה לרוב רק מחזק את ההתמכרות. זה שאתה כועס על עצמך, שאתה מכור, זה רק גורם לך להגדלת החרדה, ואתה עוד יותר פונה להתמכרות כדי להפיג את החרדה. אז מלא חמלה.
כן.
מלא מלא חמלה לכל מי שחווה איזושהי התמכרות, מכל סוג שהיא, לאהוב את עצמנו, לחבק את עצמנו. כי מהמקום הזה, הרבה יותר קל להתמודד עם, עם ההתמכרות.
אני גם חושב שככל שאנחנו נחשפים לשקר, או נחשפים לפרקטיקות של שליטה, אנחנו מתחילים במודע או לא במודע, לשים לב מתי אני משתתף בפרקטיקות השליטה האלה, מתי אני לוקח חלק אפילו בבחירות, ומתי אני לוקח חלק בארגונים שאני משתתף בהם. אני לדוגמה, אני כל חיי הלכתי למצעדי הגאווה, ואני השנה החלטתי לא ללכת למצעד הגאווה, כי הבנתי שזה משרת איזושהי אג'נדה מסוימת שאני כבר לא חלק ממנה. אז זה ככה, אנחנו שמים לב ומתחילים לשים לב לבחירות שהיו לנו עד לאותו רגע, וגם האינטואיציה שלנו הולכת ונעשית חזקה יותר ורועשת יותר, וכחלק מזה אנחנו מתחילים לשים לב לדברים שאנחנו עושים. אז אני חושב שחלק מתהליך ההתעוררות הוא בכלל לפגוש גם אם נרצה וגם אם לא התמכרויות שהיו לנו לאורך חיינו, פתאום רגע לראות, אנחנו מתחילים לראות ולשים לב לדברים שעשינו פעם שלא היינו מודעים אליהם.
נכון, זה חלק מהתכנות.
נכון.
ההתמכרות הזאת זה חלק מהתכנות התודעתי שאנחנו עוברים.
נכון, ובתוך כל זה אנחנו גם דברים שעשינו פעם כבר לא עוזרים לנו. כלומר, אם עכשיו אותו אדם, אותו צופה, מתחיל להבין שתעשיית הפורנו היא מאוד מאוד קשה ומנצלת ומוזילה את גוף האדם, אבל מבחינה התנהגותית, מבחינת ההרגל שלו, הוא היה רגיל לעשות את זה. כלומר, יש עדיין פער בין ההתקדמות הרוחנית, או בין ההתקדמות של הרוח, והתפיסה הקוגניטיבית שלנו, ובין המימוש ההתנהגותי שלנו, וזה תהליך שכמו שאת אומרת, דרוש לו הרבה מאוד חמלה, ואני חושב שבאמת עצם זה שהוא מסתכל על זה, זה כבר שלב אחד לא, ואני הייתי רוצה באמת להציע לו לראות אילו עוגנים אחרים, או אילו תחליפים אחרים יש לו בחייו. אני חושב שהרבה מאיתנו נכנסים לאיזה פיק, עושים משהו ואז נגעלים ממנו, או מקבלים איזושהי בחילה מהדרך שעשיתי עד עכשיו, וישר רצים לצד השני.
נכון.
אז אני חושב שאולי לאותו אדם הדרך שהוא כל כך רוצה עכשיו, אני אגמל, אני לא אעשה כלום, אבל אוקיי, איפה התחליף? איפה התחליף? איפה המהות? יכול להיות שהוא יכול ללכת לטבע בשביל להחליף את זה. יכול להיות שיש לו איזשהו משהו אחר שיכול לגרום לו עונג. לגברים יש, אני חושב שגם לנשים, אבל אני רק יכול לדבר בשם עצמי, שבחל מגיל מאוד מאוד קטן, אנחנו רגילים להוציא את הזרע שלנו ללא סיבה. והזרע שלנו הוא המקור של היצירה, המקור של העון, המקור של הכוח, המקור של של האנרגיה שלנו, ואני שוב מחזיר אותנו לפרק של המיניות, לא לוותר על זה כל כך מהר. ואני חושב שזה חשוב בכלל לנהל את השיח הזה עם עצמי. אלו עוד מקורות של עונג יש לי, שהם לא באים על חשבון, שהם לא מכניסים לי זבל לתודעה. ובסוף יש שם עולם שהוא לא אמיתי. יש שם פרקטיקות מיניות שהן לא אמיתיות. אנחנו אחרי זה ממשיכים לחשוב על הדברים האלה, ואם אנחנו מכניסים את עצמנו למצב שאנחנו אנשים שבוראים את המציאות שלהם, אז כדאי מאוד לראות באילו שדות של תודעה אני מוצא את עצמי בהן, ובאילו מקומות גם האגו שלי מבקש להיות מאוזן יותר. כלומר, זה איזשהו, פתאום לראות את זה, זה אומר, רגע, אני מוכן להסתכל על הדבר הבא. זה ככה, זו דעתי. מה, יש לך עוד משהו להוסיף על זה?
כן. אותו בחור ששאל את השאלה, אז ככה, אני אשמח לשתף בשלושה מקורות מידע שלדעתי מאוד מאוד חשוב בתחום הזה.
כן.
אחד, זה יש סרט שנקרא Your Brain on Porn, ואנחנו נשים אותו בדיסקריפשן, וזה בעצם הצעד הראשון להבנה של בעצם מה קורה בתוך הגוף כשאנחנו צופים בפורנו. איך המוח שלנו משתנה, בעצם אנחנו מעבירים את המוח שלנו תהליך של חיבוט מחדש. אנחנו בעצם מייצרים מסלולים של חיזוק, מערכת החיזוק שלנו, ממש טובה מסלולים, שמאוד קשה להשתחרר מהם, והם מנהלים את ההתנהגות שלנו. בגלל זה מאוד קשה לצאת מההתמכרות הזאת. אז קודם כל להבין איך בכלל התהליך הזה מתרחש, זה נותן לנו הרבה כוח בתהליך, ברגע שאנחנו מבינים מה קורה בתוך הגוף שלנו.
מה המקור השני?
אז המקור השני זה, יש פודקאסט, שספציפית מתעסק באנשים שמנסים להפסיק את ההתמכרות שלהם לפורנו. אני גם לא, אני לא זוכרת איך קוראים לפודקאסט, אבל אנחנו נוסיף את זה למטה, יש לי את זה שמור. והדבר השלישי זה קבוצות תמיכה. באמת, יש כל כך הרבה אנשים שסובלים ההתמכרות הזאת, כי זאת פרקטיקת שליטה מאוד מאוד נפוצה, ולהשתלב או לייצר איזושהי קבוצת תמיכה, זה אחד הדברים שאני באופן אישי קראתי, שהכי עוזרים. הכי הכי עוזרים. אני מכירה את התחום הזה מהחוויה האישית שלי. היה לי בן זוג שאני חשבתי שהוא מכור לפורנו, הוא לא חשב שהוא מכור לפורנו, ואני חקרתי על זה המון. אני גם עשיתי עבודה בתואר על, על הקשר שבין צפייה בפורנו לאינטימיות במערכות יחסים, ואני חקרתי את הנושא הזה, וזה באמת מאוד 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 עוזר שיש קבוצות תמיכה. יש אתר שנקרא Reddit, ושם יש המון קבוצות תמיכה כמו Life After Porn ו-Porn Free. יש שם המון 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 קבוצות, זה נקרא Subredditים שאפשר להצטרף, זה באנגלית, אז אולי זה פחות מתאים למי שלא דובר אנגלית, אבל אני מאוד ממליצה להיכנס לקבוצות האלה.
תודה. אני רוצה להוסיף גם שברגע שמבינים גם את הפרקטיקה ואת למה זה נמצא שם, אז אנחנו כבר שמים את זה בתוך הקבוצה של השקר שגילינו, ואנחנו בוחרים לא לקחת ממנו. לצורך העניין, אני הבנתי שהתקשורת היא, יש שם חתיכת שטות אחת גדולה, שנועדה לעשות לי מניפולציה לעולם הרגשות שלי, ולהניע אותי לבחירות מסוימות, אז הפסקתי לראות חדשות. הפסקתי לראות 12 ו-13, וראיתי שיש עכשיו ערוץ חדש. ערוץ 14, כאילו זה לא מספיק. הרייטינג צנח, והם עושים ערוץ חדש. יכול להיות שזה ערוץ 20, שזה מתמזג, אבל בכל מקרה, תפסיקו לראות חדשות, זה הכל חר תחת גדולה. אבל אני אומר את זה, כי בסוף הפורנו הוא חלק מזה, הוא חלק מעולם השקר שחושף את פרצופו בפנינו, ופה יש שתי נקודות שאני ממש מאוד צריך לחשוב עליהן. הדבר הראשון זה סף הגירוי. ככל שאנחנו צופים בעולם השקר האלה, יש שם שחקנים שאומרים להם מה לעשות, שאומרים להם מה להגיד, שאומרים להם איך לגנוח בצורה מסוימת. אנחנו נמצאים בעולם שמחנכים אותנו להיות צייטנים, ודווקא בתוך העולם האפל, דווקא בתוך החושך, בתוך חדרי החושך, בתוך הסאונות, בתוך המחשכים, בתוך המצולות, אנחנו רשאים, כמובן במרכאות כפולות, לבחון את הגבולות שלנו. ופה סף הגירוי שלנו הולך ועולה ככל שאנחנו צופים בעוד ועוד ועוד תכנים של פורנו, כי אנחנו כל הזמן רוצים עוד ועוד ועוד. והדבר הזה, אני לוקח את העניין של מערכות היחסים שאמרת מקודם, ואנחנו מגיעים לבן או בת הזוג שלנו, ואנחנו מבינים שהוא לא יכול לספק לנו את הגירוי הקוגניטיבי שאנחנו חווים, ובטח ובטח בתוך כל האפליקציות של הכירויות, אנחנו מחפשים איזשהו מודל מושלם כזה, שלא באמת קיים במציאות, ולא יכול לספק אותנו כפי שאנחנו כך רגילים לספק את עצמנו. והדבר הזה שנוהד להכניס אותנו לתוך עולם של שקר שלא אמיתי, זה כבר יכול לעזור לנו עם הבחירה החזקה לא לצפות ולא לקחת חלק בדבר הזה. והדבר השני זה שהוא מוזיל את גוף האדם. אנחנו יצורים של אור בתוך גוף אדם, וככל שאנחנו צופים בפורנו שנוהד, יש שם הרבה מאוד כל מיני פרקטיקות מסוימות, זה נועד, זה בסופו של דבר גורם לנו לזלזל בגוף האדם של האנשים, ואנחנו לוקחים את מה שאנחנו פוקשים וחווים ומטמיעים, אם נרצה או לא נרצה, במהלך העוננות ובמהלך הגירוי, ומשליחים את זה על אנשים. אנחנו נעשים יותר אנשים שמזלזלים באנשים, רואים אותם כאולי, זה משאיר את דימוי הגוף שלנו במצב של חוסר כל הזמן.
וגם פחות קשובים.
ממש. ממש. אני יכול לומר באופן אישי שבתוך קהילת הלהט"ב, אם יש כזאת קהילה, זה גם איזשהו חתיכת קהילה מומצאת, יש סגידה ויש הרבה מאוד, יש איזשהו האדרה.
גלוריפיקציה.
סגידפיקציה. האדרה של גוף האדם, וזה הופך הרבה מאוד אנשים לאומללים, כי הם הולכים לחדר הכושר, ולא מתוך שמחה, והם משועבדים לכל הגוף שלהם, ואני יכול להגיד באופן אישי שהרבה מהחברים שלי ומי שאני מכיר, לא מאמינים בחיסון הזה, חושבים שזה חרטה אחת גדולה, אבל בסופו של דבר התחסנו, כי זה פגע להם בדבר הכי הכי יקר, שזה חדר הכושר, כי זה שער הכניסה שלהם לכאורה, או לא לכאורה, לזוגיות, ולהרגיש שהם חלק מתוך הקבוצה הזאת לצערי. ופה אני גם מציע את עצמי, אם תרצו לדבר על זה, אני אשמח לשבת אתכם בשיחה אישית, בזום, לדבר על זה, לשמוע את דעתכם, לשמוע את החוויה שלכם, להגיד את החוויה שלי, וביחד נראה מה אנחנו מבשלים מזה, ואיך אנחנו צועדים לשלב הבא.
כן, גם אם אני רגע שם את עצמי, בנעליים של אותו מחור לפורנו, שמתעורר, תדמיין כמה קשה זה לדעת את כל הזוועות האלה, כן. ועוד להמשיך לעסוק בפעולה כן. הזאת.
נכון, זה אשמה. עוד יותר קשה. זה לחיות
נכון,
באשמה.
נכון.
זה להבין את מה אני לוקח חלק, אבל אני גם בוחר... אני בוחר, בגלל שזה התמכרות, אז הבחירה... הבחירה היא מאוד מאוד מורכבת.
כן.
כי זו עדיין בחירה, אבל יש פה, יש בה מאומה פנימית.
נכון, ובגלל זה אני אומרת עוד חמלה.
נכון.
ממש תנסו להתנהג... נכון. כלפי עצמכם, כמו שהייתם מתנהגים כלפי חבר.
נכון.
ולתמוך ולחבק ולאהוב, כי רק משם מגיע נכון. הישוע.
אני רוצה לשתף דבר אחד אחרון. אני היה יום אחד שהייתי מאוד מאוד חרמן. מאוד, 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 מאוד. אתם יודעים, זה באים זה גלי אנרגיה, ופתאום צ'קרת המין מתחילה לבאור, מה שנקרא. והחלתי לעשות את כל הדברים הרגילים שהייתי עושה לפני כמה חודשים, אבל לא, הלכתי לפארק, הלכתי לפארק הלאומי, בוער, צ'קרת המין שלי בערה, ושאלתי את עצמי, האם אני רוצה לעשות את הדברים האלה, כי אני מרגיש בודד. ופה היה לי קפיצה קוונטית מאוד מאוד גדולה, כי היה לי את האומץ לשאול מה לא מאוזן.
וואו.
ואחרי ששאלתי את עצמי, בעודי חרמן, מאוד, התחלתי, והייתי עצבני, וכעסתי, והייתי רגע הכלי שלי היה שבור באותו רגע, אבל עם השבר הזה יצאתי הרבה יותר חזק, כי פתאום היה לי מה לומר לאחרים. פתאום הרגשתי שאני חוויתי איזשהו, עליתי איזושהי משוכה, שגרמה לי להיות אדם טוב יותר ויותר מאוזן, כי בחרתי אחרת. היה איזה צומת אחד שבחרתי אחרת. וזה בסוף כל העניין. לבחור אחרת פעם אחת,
נכון.
לראות מה אנחנו מבשלים מזה, מה עולה בראש.
נכון. רק להיום.
רק להיום.
רק להיום אני לא אראה
נכון,
פורנו.
נכון.
רק להיום אני אעשה משהו אחר.
זה כמו אנשים שמכורים להירואין, הם אומרים בגמילה, אומרים להם, תחשוב על היום.
נכון.
תחשוב על היום.
איך עוברת היום.
בדיוק. בדיוק, זה כבר הצלחה.
נכון.
יופי, זה מוביל אותנו לשאלה הבאה, בכבוד.
שאלה הבאה, איך מתמודדים עם כל המידע האפל שנחשפים אליו, בלי לרצות לברוח חזרה לתמימות ולחוסר הידיעה? נכון. אז יש ביטוי שאומר באנגלית, ignorance is bliss, שכאילו, איך מתרגמים את זה בעברית?
הבורות היא אושר.
כן, שהבורות היא אושר, והרבה פעמים אנחנו צורכים ונחשפים להרבה מידעים, מאוד מאוד לא פשוטים.
כן.
אז איך אנחנו בעצם מתמודדים עם המידע האפל הזה, בלי לרצות לברוח חזרה לבורות? שאלה מאוד מאוד גדולה, שהרבה
כן,
מתעוררים מתעסקים
כן.
בה.
אני חושב שזה, אין תשובה חד משמעית.
לא.
כי אנחנו כל הזמן נמצאים בדיאלוג עם הרוח ועם האינטלקט. כלומר, הרוח היא הידיעה הפנימית של, 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 של היותי מחפש אמת. כלומר, אנחנו מריחים את האמת, אנחנו כמהים לאמת, אנחנו רואים את השקר ורוצים לחשוף אותו, ורוצים גם להבין אחת ולתמיד מי עומד מאחורי הדבר הזה, אבל מצד שני, האגו או האינטלקט או הזהויות שלנו, לא יכול להיות שלא לעבור הקרסה.
נכון.
אני יכול לומר באופן אישי, גם קראתי, גם הקראתי את יום הזיכרון של לידי גאגה, והקראתי גם בפרק על הילדים את הטקסט קצר שנבע מתוך גרפיטי שראיתי על כמה הקרית תמיד מחכה. הקרית תמיד מחכה לנו, זה הדבר הקל ללכת לקרית, וזה גם בסדר ללכת עליה, כי יש הרבה מאוד שדות של התעוררות, ואנחנו גם חיים ב-3D, אין מה לעשות, אנחנו, הרבה מאיתנו, נראה לי רובנו, במיוחד רוב מי שמאזין לנו, חי בעיר הגדולה, חי בתל אביב, חי במשפחה שאולי לא ערה, נמצא בעבודה, מנהלת חשבונות, נמצא באיזה חברת אשראי, אנחנו מג'נגלים בתוך העולם הזה, והרבה פעמים אנחנו גם המאומה הזאת נשארת פנימה, אז חמלה. כמובן, קודם כל חמלה, התהליך הזה זה מסע שאנחנו עוברים לבד, אף אחד לא יעשה אותו עבורנו. אנחנו חייבים לעבור לבד, וזה כל הזמן ג'אגלינג. אם אתם מרגישים שאתם, שזה כרגע קשה לכם, להתרחק. להתרחק ולהתמיר. להתרחק ולהתמיע ולעכל.
לגמרי, זה ממש חלק מהלמידה. זאת אומרת, אם אתם מרגישים שעכשיו אתם צריכים מידע שהוא פחות אפל, זה בדיוק חלק מההתעוררות, לעצור ולתת לעצמכם את הספייס, וככה עולה לי בראש השני מטבעות הרוחניים של מרק פסיו, שהוא אומר שמטבע רוחני אחד זה התשומת לב שלנו, בגלל זה אומרים pay attention, והמטבע הרוחני השני זה הזמן שאנחנו משקיעים, spend time, אז יש לנו pay attention וspend time. שני המטבעות האלה מאוד מאוד חשובים בתהליך ההתעוררות, זאת אומרת, ההתמודדות עם המידע האפל זה לפעמים להסיט את תשומת הלב שלנו לדברים יותר חיוביים, ולהשקיע את הזמן שלנו בחיפוש אחר אמת שעושה לנו יותר טוב, ולא לא צריך להדחיק, לא צריך לשכוח, אבל אפשר להניח, כמו שליאת לימדה אותנו, לא בהכרח לשחרר, אבל אפשר להניח בצד את המידעים האפלים, ולזכור שהשינוי שהוא מתרחש, הוא לא מתרחש מתוך ההתעסקות בחושך. השינוי הוא ההכרה בחושך, החשיפה אל החושך, היא המדרגה הראשונה שלנו. בדרך להמשך העשייה,
כן.
בדרך להמשך ההתעוררות באלף, ולא רק ההתעוררות בעין. אז לשים לב איפה תשומת הלב שלכם, וכמות הזמן שאתם משקיעים בצריכת המידע, אם אתם מרגישים שאתם לא מסוגלים להכיל יותר את המידע הקשה הזה, והוא גורם לכם לחרדות ולרצות לשים את הראש על הכרית, זה ממש בסדר לעצור ולהתרכז, ולשים את תשומת הלב והזמן שלכם בתחום אחר.
אני גם רוצה להוסיף שהכרתי ככה שלוש בנות שהן חברות כבר המון המון שנים, ואחת מהן בכלל לא צללה אל החושך, כי הייתה לה חברה אחרת שעברה את זה לפניה, וכבר ניפתה עבורה בהתאם ללב שלה את מה שהיא צריכה לדעת. כן, אז אני חושב שיכול להיות שהיקום מנווט אתכם לכך שאתם לא צריכים לדעת. עצם זה שאולי אתם רואים אותנו וראיתם את הפרקים אחרים, ואולי הפרק של הילדים היה לכם קשה, זה בסדר, זה לא אומר שאתם אנשים לא טובים, זה לא אומר שאתם ככה לא רוצים לדעת, זה רק אומר שאתם קשובים ללב שלכם. זה שאתם פה זה כבר אומר שאתם מבינים שיש פה עולם שהוא שקרי, ושאנחנו רגע צריכים להבין ולחפש כל אחד מהי האמת, ויש דברים שאנחנו לא צריכים. זה שאתם לא ראיתם את הטקסים הסתניים שעושים לילדים, זה לא אומר שאתם צריכים לראות, ממש ממש לא. זה הילדים בהתאם לנשמה של הילד, לחותמת הנשמתית של הילד, היה דרך חשובה שפתחה הכל, ואלעד היה צריך לעבור את זה. זה לא אומר שמאיה או יעל צריכות לעבור את הדבר הזה. אני רוצה גם להוסיף שתשימו לב לדרך שאנחנו עשינו. אנחנו התחלנו בהתחלה ממקום שהוא מאוד מאוד אישי, עברנו לתדרים רטטים, אנרגיה, תקשורת, מיניות. הילדים ובכלל הסמלים והשליטה הגיעו רק בפרק 10-11, הילדים הגיעו רק בפרק 19, יחסית בשלב מאוחר שלנו, וזה כי אנחנו חווינו גם צ'קרת הגרון שלנו הייתה צריכה להתאזן ולראות איך היא מוציאה ומורידה את המאומה הפנימית שקרתה אצלנו. כלומר, זה תהליך שיכול להיות שבעוד חודש השאלה הזאת לא תהיה רלוונטית יותר. אני גם רוצה להוסיף שלפעמים אין כוח יותר לטלגרם ולערוצים ששאבנו מהם את הכוח בהתחלה. אני מדי כמה חודשים פותח ערוצים, מצטרף לערוצים וסוגר ערוצים. אני רק היום בבוקר יצאתי מ-10 קבוצות, כי די, כבר לא יכולתי יותר, יש לי כבר פחילה. אינפלציה, כן, שהיא אוברדוז מכל הפרקים, מכל הדברים. וזה ממש ממש בסדר. אני כן ממליץ למצוא את ערוצי יוטיוב שתמיד עושים לנו טוב, כמו לורי. לורי תמיד עושה לי טוב, כי היא תמיד מזכירה לי בקול שלה, בטון שלה, בתדר שלה, למה אני כאן. גם אליזבט, שכבר גם דיברנו עליה, והדבר השלישי, ומייקל המאמן, והדבר השלישי זה למצוא אקטיביות. אקטיביות רוחנית או אקטיביות מעשית. אני, השבוע שעבר היה לי שבוע קצת מוזר, אני לא התחשק לי לכתוב, לא התחשק לי לעשות שום דבר, אבל כן עשיתי תפילה. כלומר, עשיתי תפילה בזום, הזמנתי את האנשים שקוראים אותי בערוץ, עשיתי תפילה, דיברתי קצת על התקופה שאנחנו עוברים עכשיו, על מילה שלמדתי מפרח וליאת, שזה לתדר. אמרתי כמה חשוב שנתדר ביחד, ומשם ביקשתי שיהיה יותר אור בישראל. כלומר, וזה הדבר שעשה לי הכי טוב השבוע הזה, כי את ה, את החוסר עשייה שהרגשתי, או את החוסר רצון שלי ללמוד דברים חדשים, טיעלתי לעשייה שפשוט עושה טוב על הלב. אז,
זה כיף.
אז אני חושב שפשוט תמצאו את, את העשיות הקטנות האלה, שגורם לנו להרגיש יותר טוב, גם אם אנחנו לא בוערים מידע, וזה בסדר. באמת נכון. זה בסדר.
וגם אתם יכולים למצוא אצלנו בערוץ יוטיוב של מתעוררים, יש לנו פלייליסט שנקרא Raising the Frequency, ויש שם מעל 100 סרטונים שהם קונטרה למידע האפל.
כן, מעולה. אנחנו נעבור לשאלה הבאה.
כן.
אז שאלה שלישית, נועם ואלעד היקרים, לאחרונה הרבה ממי שאני עוקב אחריו, מדריכים וגם חברים ואנשים ששמעתי אותם, בוחרים לעזוב את ישראל. המורה או המורה ליוגה שלי, המורה ליוגה שלי עוברת לספרד, חברה שלי עוברת לפורטוגל, מטפל אחר עובר לקוסטה ריקה, ומטפלת אחרת עוזבת לארצות הברית. אני גם אגיד, אחד מהמטפלות שלי גם עוזבת לארצות הברית. נדמה שהרבה מתעוררים ואנשי אור מבינים את הימים האפלים שהמדינה הזו עוברת, ובורחים מכאן לפני שיהיה מאוחר מדי. זה גורם לי לפחד ולחשוב שעות נוספות, אם הם אמיצים ועוזים לפני שיהיה משהו גדול, משהו מאוחר מדי, מה דעתכם על כך?
יש לי הרבה מה להגיד על זה.
בבקשה, בואי תתחילי.
אז קודם כל, אמא שלי בדיוק עוד כמה ימים טסה לפורטוגל, ואני ממש רואה את זה כמו שהיו הרבה אנשים לפני שהתחילה השואה, שבעצם ברחו. שהם בעצם ברחו מהמדינות שהם היו נמצאים בהם, כמו גרמניה או פולין, או לא משנה, כל מיני מדינות שהשתתפו בשואה, פשוט ברחו לישראל. והרבה מהאנשים האלה שהחליטו לברוח, הם אפילו לא סיפרו למשפחות שלהם, כי הם פחדו שינסו לעצור אותם. הרי אנחנו יודעים שהרבה מאוד יהודים פשוט בחרו, מבחירה חופשית, לעלות על הרכבות,
כן.
ששלחו אותם למחנות
השנייה. היו כאלה שגם שילמו כרטיס.
כן, זה ממש עצוב, שבעצם אנשים האמינו לשקר עד הרגע האחרון.
כן.
והיו את החלוצים האלה, והיו את האנשים האלה שבחרו לעזוב את הארץ, ואני מרגישה שכרגע האנשים שעוזבים את הארץ, הם אנשים שהם באמת ערים לגאישה הזאת, לרתיחה הזאת, כי אנחנו מתקרבים לנקודת רתיחה מאוד מאוד רצינית, שבה יקרו פה דברים.
כן.
יקרו פה דברים, בייחוד גם עם כל החיסונים של הילדים, והתופעות לוואי שיגיעו בהמשך, וההגבלות שממשיכות להתרחש, בין אם זה בהגבלת הנטבג, ואנחנו עוד נראה פה דברים שממש ירעידו את הקרקע. ואנשים שכרגע עוזבים את הארץ, אני לגמרי מבינה אותם, זה אנשים שהם רוצים בית בטוח במקום אחר, שהם רוצים לייצר לעצמם את ה-safe house, את האזור שהם יכולים אשכרה להיות בו, וזה גם מה שאימא שלי עושה. אימא שלי, אני רואה אותה ככוח חלוץ שיוצא לארץ אחרת כדי לבנות לנו מקום בטוח להיות בו, במקרה שדברים פה ממש יסלימו.
זה, יש לך עוד משהו להוסיף? אז קודם כל נאחל להצלחה לאמא שלך המתוקה והמקסימה, שהייתה, מי שלא יודע, הייתה המיילדת שלי לעולם הזה, בגלל זה לא איבדתי את השפיות בין היתר, כי אמא שלה ידעה להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון למישהו שנמצא, שרק חוצה את הגשר ומנסה להבין מה קורה. אני רוצה להוסיף שני דברים. קודם כל, מדובר פה בסדר עולמי חדש. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שכמובן שאני מכבד את הבחירה לעזוב, ואני חושב שלחלק מהאנשים היא נכונה ואף מתבקשת, כי התדרים בארץ הזאת מאוד מאוד קשים לחלק מהאנשים. אז אני לגמרי מכבד את זה ומבין את זה. יחד עם זאת, אני אזכיר שמדובר פה בסדר עולמי חדש, והדבר הזה יקרה במידה כזו אחרת בכל העולם. אנחנו נראה הגבלות מסוימות בכל העולם, אנחנו נראה סגרים מסוימים בכל העולם, אנחנו אולי נצפה או נחזה או נחווה רעב מאוד 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 גדול שיהיה בעולם. מתקפות סייבר, רעב, מלחמות, כל מיני, כל כדי להחליש כמה שיותר את ההתנגדות ואת המרד. אני כן יודע שבאירופה, בהולנד ובאיטליה, בלונדון, יש הפגנות מאוד 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 גדולות נגד הדבר הזה, ובישראל הדבר רחוק מלהתממש. אבל עדיין אני חושב שזה יהיה בכל העולם, ולכן אני אומר, תיקחו בחשבון ש... זה שוב, זה שנייה של רווח ומחיר. השאלה היא כמה עוגנים יש לנו פה בארץ, כמה אנשים שהם חלק מהקהילה. יש לי חבר שאומר שכל אחד צריך למצוא את המניין שלו. המניין של האנשים שנמצאים איתו ביחד, אם המניין הזה לא מתרחש, ואם העוגנים קצת רופפים, אז אני לגמרי יכול להבין את הבחירה לצאת. אני באופן אישי לא אעזוב את הארץ. אני חושב שהארץ הזאת היא ארץ קסומה, יש בה תדרים שאין בשום מקום אחר בעולם. אני מרגיש שיש לי תפקיד חשוב פה בארץ הזאת. אולי זה סיפור שאני מספר לעצמי, אבל אני חושב שיש לי פה תפקיד חשוב, ורב חובל לא עוזב ספינה שטובעת. הוא נשאר איתה עד הרגע האחרון, כמו ליאונרדו דיקפריו, ואיך קוראים לה, והשנייה?
השנייה.
רוז. טוב, הוא היה, אני הייתי מאוהב בו, את יודעת. כמו כולן.
כן.
אבל הם נשארו על הטיטניק עד הרגע האחרון, ואז היו... מצאו איכשהו פסנתר, הוא נפל למצולות, אבל זה לא אומר שזה התפקיד, זה לא אומר שזה צריך להתממש גם פה בסיפור הזה. אני מאמין שאני רק אדבר בשם עצמי, אני לא אעזוב את הארץ, לא משנה מה יהיה, מכיוון שאם אני באמת מאמין שאני בורא מציאות, ושהתדרים שאני מחזיק פה מורידים יותר אור ומשפיעים על המציאות של אחרים, אז אני מאמין שהתדרים שלי מספיק חזקים, והם צריכים להישאר פה בארץ יחד עם עוד פעילות של אנשים, כדי ליצור פה מציאות יותר טובה, שמתנגדת לכל החושך. אז יהיה מה שיהיה, כסרה סרה, אם נצטרך ללמוד תזונה פרנית, כי לא יהיה אוכל, אז זה מה שיהיה, ואם אני אצטרך לבנות פה קהילה חדשה של אנשים חדשים, אז זה מה שיהיה. אנחנו נראה תוך כדי תנועה, אבל מה שכן, מה שבטוח זה יהיה פה בארץ, בארץ של אבותיי, ואיפה שכל המשפחה שלי נמצאת, ואם אנחנו צריכים גם לשלם את המחיר, אז זה מה שיהיה, זה יהיה פה בארץ. זו רק דעתי.
כן, לגמרי מכבדת. אני כן שוקלת לעזוב את הארץ.
אני מאוד מבין. גם יש לך אימא שלך, שמי אימא שלך משפצת לך את הבית, כאילו מה קורה, למה את מחכה?
אז אנחנו נמשיך להיות מתעוררים על הקו של ישראל, פורטוגל.
לגמרי, לגמרי. אני מוכן לקנות ככה מיקרופון טוב, טוב כמו באולפן פה בוויאקט.
כן.
בשמחה, anytime. נבוא השאלה הבאה?
כן.
תקריא לה.
אוקיי, אז... יש לי הרבה מאוד נפילות של תדר לאחרונה. הקשבתי הרבה מאוד לטלגרם וללייבים של ירון גל וייס, ובאמת חשבתי שטראמפ מגיע להציל אותנו. ואפילו סיפרתי על זה לחברים שלי שצחקו עליי. והיום אני מבין שזה היה חלק מבדיחה. שאף אחד לא מגיע, ואם באמת היה אכפת לו, הוא היה פועל אחרת. על טראמפ הוא מדבר.
כן.
ראיתי את הפרק שלכם, את הפרק שלכם של מלחמת המידעים, ומאז שהבנתי כמה זה מסובך וכמה פייק יש ברשת, אין לי רצון לחקור ולשמוע על כלום. האם זה בסדר, או שזה עוצר את תהליך ההתעוררות שלי? וגם, איך אני יכול לשמור על תדר גבוה של אמונה בימים האלה? אוקיי, אז בואו נחלק את זה לשתי כן. שאלות. קודם כל, האם זה בסדר שאין לו רצון כן. לחקור ולשמוע על כלום?
אני חושב שהתשובה, שאלה שתיים ממש נגעה בזה.
נכון. ברור שזה בסדר.
כן.
אני רוצה לומר, ברור שזה בסדר. זה חלק מהתהליך של ההתעוררות. אי אפשר כל הזמן לחקור וכל הזמן להיות בדרייב וכל הזמן ללעוס מידעים. כן. צריך גם להקל, וצריך גם רגע לנוח, ולהתעסק בדברים אחרים, וזה ממש ממש בסדר, זה אפילו מומלץ.
ממש. כן, הנה, בדיוק דיברנו על זה, שזה, אנחנו לא יכולים להתנגד למה שאנחנו מרגישים. בסוף, אם הרוח שלנו רגע נמצאת פה, נמצאת ביסורים על כל המידעים שאנחנו רואים, והיא אומרת לנו, רגע, לעצור. לעשות משהו כיפי, ללכת לים, ללכת לטבע, לראות איזה מפל, לראות איזה סרט טוב. גם לורי אומרת, אני יודעת מתי הגרסה של לורי, שרוצה רק נטפליקס וצ'יל, מגיעה. אז אני נותנת לה להגיע, אני נותנת לה על מקום, אני נותנת לה להיות איתי איזה 8 שעות, 12 שעות, יומיים. גם פיל גוד דיבר על זה אצלו בערוץ, וזה בסדר. ממש ממש בסדר, כי זה הכל בגלים, אנרגיה היא פועלת בגלים, אנחנו לא יכולים להיות רק משהו אחד כל הזמן, כי בעצם שינוי זה הדבר הקבוע היחיד ביקום, הוא כל הזמן קורה ומתרחש.
נכון.
זה ככה לגבי החלק הראשון של השאלה, זה ממש לא עוצר את תהליך ההתעוררות, אני חושב שנהפוך, בעצם זה שאנחנו נשארים רגע עם עצמנו, זה רק נותן מקום לצ'קרות שלנו לבוא לידי ביטוי, ואני אומר את זה כי אני ממש חוויתי וחווה בזמן האחרון הבנה של איפה נמצאת כל צ'קרה? למשל, חוויתי בימים האחרונים גם עם צ'קרת המין, אבל גם עם צ'קרת הבטן, צ'קרת מקלט השמש, הייתי קצת מצונן, קצת משתעל, וממש עבדתי איתה צמוד, והרגשתי איך היא באה לידי ביטוי יותר מכל צ'קרה אחר, יותר מכל מרגז אנרגטי אחר, כדי להביא לי ריפוי. אז העניין הוא באמת להאמין שזה קיים, וזה מוביל אותנו לחלק השני של השאלה.
נכון, שגם איך אני יכול לשמור על תדר גבוה של אמונה בימים האלה, אז גם אמרנו על הפלייליסט כן. של ה-Raising the Frequency, שגם מאוד יכול לעזור, באמת למצוא מורה או מידע או עשייה מסוימת שהיא מרימה תדר, שהיא עוזרת ותורמת, וגם לעזור לאנשים אחרים, זה אחד הדברים המועילים ביותר. בדיוק ראיתי מים, איזה חבר שלח לי מים של 10 דברים שגורמים לך להיות מאושר ומוכחים מבחינה מדעית. אז אנחנו נעלה גם את המים הזה. ממש ממש מגניב.
נרשום לנו.
כן, לבדוק רגע, אני אגיד מה זה 10 דברים האלה.
כן. אני אגיד בינתיים שכמובן, אתם רואים שאני ונועם שולפים תשובות אחרות. מה שעובד לנו בחיים האישיים שלנו, אנחנו נגיד אותו. אני יכול לומר שהדבר שהכי עובד לי זה לחזק את הקשר עם בורא עולם. אני חושב שכל אחד מאיתנו נמצא ביחסים שונים, חלק מורכבים. יש דברים שהם בין אלוהים לביני, שעוד לא פתרנו, אבל יש הרבה מאוד דברים שאנחנו מסכימים ושאנחנו מתחברים. אני ממש ממליץ לכם לשאול, מי אתה בורא עולם? מה זה האנרגיה הזאת שנמצאת סביבנו? מה זה האחד הזה שכולם מדברים עליו? מה מניע את הבריאה הזאת? אני קם בבוקר ומנסה לשאול את עצמי, אוקיי, לחזק את הקשר שלי עם אלוהים, עם הבריאה האלוהית הזאת שקורית. איך אני יכול לשפר את הבריאה האלוהית? איך אני יכול להיות אדם טוב יותר? האם אתה יכול להראות לי את הדרך? ואני חושב אם אלוהים לא יענה, אז הרוח שלכם תענה, ואם הרוח לא תענה, אז יבואו סיטואציות והולוגרמות בחיים שלכם, שיחזקו את עצמכם, שיחזקו לכם את האמונה, בזה שאנחנו עוברים תהליך אבולוציה של התודעה, בתוך גוף פיזי, ובתוך התהליך הזה יש מערכות של שקר, שלא יכולות יותר להתקיים, כאשר התודעה עולה ועולה ועולה, כי כאשר התודעה עולה, התודעה רואה את השקר.
נכון.
והשקר לא יכול להתקיים, ושהשקר רואה שאנחנו מסתכלים עליו, הוא נעשה יותר רועש, יותר אלים, יותר דורסני, וזה תהליך של אני לא מעז להגיד כמה שנים, כי הכל כל כך משתנה. יש חלק שאומרים שזה כמה שנים, כמה עשורים. אנחנו לא יכולים להגיד תאריכים. מי שאומר לכם תאריכים חוטא למטרה, אבל כן, זה תהליך אבולוציוני שאנחנו חווים אותו ביחד, וככל שנשמור על האמונה, שאמונה זה תדר גבוה, גם עכשיו לראות סרט טוב או איזה שיר טוב, זה כבר לחזק את האמונה, כי זה שם אותנו במקום גבוה של בינג, של, 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 של חוויה.
נכון. יצא לך לראות את הסרטון של לורי ושל פיל ביחד?
יש להם כמה.
שהם מדברים, נראה לי האחרון שיצא.
של איצטיים?
כן, של איצטיים. ראית אותו?
אני חושב שכן.
אז הם מדברים שם, ממש אהבתי את זה, הם אומרים שבעצם המערכות שבחוץ שקורסות, הם הקבלה מושלמת, אנחנו המטריקס. אנחנו חייבים להקריס בתוכנו, את המערכת הזאת, כן. ואיך זה בא לידי ביטוי. אם אנחנו רוצים שבחוץ המערכות המושחתות יקרסו, אנחנו חייבים להיות באותנטיות עם עצמנו, כן. כי אם אנחנו לא באותנטיות עם עצמנו, אז אנחנו מושחתים כלפי עצמנו.
נכון.
אז בעצם אומרים שם שעכשיו יותר מתמיד, ממש קשה להיות בזיוף. אם אתה נגיד עם חבר, שאתה 10 שנים חבר שלו, ואתה לא יכול להיות לידו יותר.
לא.
כי אתה מרגיש את הזיוף שלו עם עצמו, ואז אתה גם נהיה בזיוף עם עצמך, כי קשה לך להכיל את התדר הזה. אז עכשיו יותר מתמיד, זה הזמן להיות באותנטיות, וזה לדעתי ממש מחזק תדר. להיות באותנטיות, כן. ופשוט לזרום עם האנרגיה הזאת.
לגמרי. את יכולה לסבר לנו על המם?
כן, על המם הזה של ה...
מים.
כן. 10 scientific ways to be happy. 10 דרכים מדעיות להיות מאושר. אז meditate, מדיטציה, plan a trip, שזה אני חייבת דחוף,
כן.
אבל כרגע אני פעדת לשום מקום. שזה לתכנן חופשה או טיול.
אפילו יום, יום כזה.
כן, אפילו יום.
יש לי.
אני הלכתי רחוק לחול, אבל אפשר.
יש לי חברה שאמרה לי, יש לה 3 ילדים, בן זוג, והיא עשתה ריטריט עם עצמה.
יום.
הלכה לריטריט עם עצמה, והמשפחה מאפשרת את זה. אני חושב שאם באמת אתם תגידו כמה זה חשוב לכם, ושזה חלק מהוולנס שלכם, זה חשוב, חשוב מאוד, זה מביא לנו ציפייה, סקרנות.
נכון. Practice gratitude, שזה לתרגל הוקרת תודה. Help others, לעזור לאחרים. הם אומרים פה ש... שעתיים בשבוע, זה מספיק מבחינה מדעית. practice smiling, פשוט לחייך.
נכון, בשביל זה צריך להיות בלי מסכה, דרך אגב. אבל זה כבר קטן עליכם.
spend time with family, לבלות זמן עם המשפחה. move closer to work, לעבור לקרוב יותר לסביבת העבודה. go outside, לבלות בחוץ. sleep more, לישון יותר. ו-exercise. להתאמן.
כן, אין מה לעשות. ההתעמלות והעלאת הדופק לפעמים מאוד 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 עוזרת לנו, כי זה גורם לנו להרגיש שאנחנו בתנועה.
אני חייבת לתכנן טיול.
כן, לכי על זה.
ולישון יותר,
כאילו. אני לאחרונה התחלתי לישון 10 ו-11 שעות, זה מביא לי חלומות הזויים. ממש 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 הזויים, אבל זה בסדר, זה העיבוד של הנשמה שלנו.
זה מדהים, כי מה שקורה בחלום, זה, מבחינתי חלום, זה המרחב ריפוי של הנפש.
כן.
בעצם כמו שיש לך חתך, והגוף שולח לשם הקרישויות של דם, כן. ומחלים את הדבר הזה, אז חלום זה המקום שבו הנפש יכולה לרפא כן. את עצמה, ממה שהיא לא יכולה במציאות.
וואי, יש עוד, יש שני חלומות שבאי לחלוק. החלום הראשון זה חלום המדרגות. Okay. חלמת אותו פעמיים, אותו דבר. אני נמצא במדרגות, okay. באיזה 10 מדרגות,
uh-huh.
ואנשים הולכים ועולים במדרגות לאיזה פורטל. הם עוברים את הפורטל ו...
נעלמים.
ונעלמים. עכשיו, okay. לא רק שהם עולים במדרגות, יש מאות אלפי אנשים שמתקדמים
okay.
אל עבר הפורטל, ואני עומד על המדרגות, ואני אומר, תודה רבה, תודה רבה שהשתתפתם במשחק פה בפלנטת ארץ, אתם wow. הייתם נהדרים, תודה על העמדה שהחזקתם, זה עזר לנו להתעלות, נתראה בעולמות אחרים. כאילו, הודיתי להם על,
wow.
על התפקיד ועל הבחירה שהם לקחו, ואמרתי להם, כאילו, פשוט... כן, זה החלום של הודיה, שגם מבין שהוא לא יכול לעצור את הבחירה שלהם.
נכון.
אולי אנשים שבאיזה 500 מטר מאחורה רואים את המילים שלי ומבינים ואולי הם החליטו לבחור אחרת, אבל בסוף אנחנו באיזשהו מנגנון פה שהולך ונמשך. והחלום השני, זה היה שהייתי בחצר, והסתכלתי על דרקונים כחולים, סליחה, ירוקים, הסתכלתי עליהם, באתי אליהם, ועוד לא היה אמון, אז הם כזה, ניסו לתקוף אותי. כן, לא היה אמון. ניסו לתקוף אותי, ואז, מה זה לתקוף? לבוא ולרדוף אחריי, ואז נכנסתי לדירה. דירה או בית כזה, כאילו כזה בבעלה, סגר את הדלת, ואז משהו קפץ עליי, והבהיל אותי. עכשיו, זה היה מין פרנקשטיין כזה.
אוקיי.
ואז הוא כזה הבהיל אותי, ואמרתי, אימא, מה זה? ואז הוא אומר לי, ואז הוא כזה צחק. הוא אמר, חכה, הבהלתי אותך, אמרתי, ואז שאל אותו, מי אתה? הוא אומר לי, מה זה מי אתה? אתה יצרת אותי. ואז הבנתי בחלום שעולם המחשבות שלי יוצר דימויים, או יוצר באמת דמויות מסוימות שהולכות אחרי זה בחלומות, או בעולם, או בעולמות האתרים, שהן נגזרת ישירה מתהליך המחשבה שלי.
וואו,
אז החלום הזה חידד לי מאוד, מתקשר אגב לפורנו, או בכלל לכל מיני דברים אחרים, מתחדד לי מאוד איפה התודעה שלי נמצאת, איפה תשומת הלב שלי נמצאת, וזה גרם לי באמת לעשות איזשהו תהליך של דיקודינג לכל מיני אמונות, ובכלל לשאול איפה הפחד. איפה הפחד קיים אצלי, באיזה, עד כמה הוא מושרש, גם בתת מודע.
מעניין.
כן.
ממליצה לך לחקור את היוגה סוטרה של פטנג'לי.
אני לגמרי, אני מכיר. אני שם, בכלל, היוגה סוטרה של פטנג'לי, למי שלא מכיר, זה כתבים שהם כמה אלפי שנים בסנסקריט, שזה, אם אני לא טועה, הודית עתיקה. והכתבים האלה באים בכלל ללמד אותנו מה זה יוגה, מה זה המפגש עם עצמנו, איך רותמים, יוגה זה גם רתימה, איך רותמים את המחשבות שלנו למקומות מטיבים יותר ומקדמים יותר, אז לגמרי. הפסוק השני אומר יוגה נירודרה צ'יטה וריטי.
נכון.
שזה יוגה, התפקיד שלה זה להגביל או להאט את תנודות התודעה.
לרסן.
לרסן.
לרסן
כן.
את תנודות התודעה.
כן.
ולא ריסון מלא, אפילו ריסון חלקי.
כן, לכן זה, לכן זה רתימה, זה כמו, זה כמו שאני רותם את ה... את ה את החבל לשור. אני לא עוצר את השור, אי אפשר לעצור את המיינד, אבל כן אפשר לכוון אותו למקומות אחרים יותר.
נכון.
נעבור לשאלה הבאה?
כן.
אז אני אקריא?
כן.
נועה ואלעד היקרים, אני רואה את התוכניות של הסדר העולמי החדש ממשיכות להתגלגל כרגיל. הם ממשיכים בשלהם, ואני לא מאמינה לאף אחד, גם לא לגלי לוסי שאומרת שהם הכובעים הלבנים בתחפושת ושהכל בסדר. בהתחלה חשבתי את זה, אבל היום אני כבר ממש ממש לא בטוחה. אני מרגישה יותר ויותר שאנחנו צריכים לברוח מהעיר ולהתאגד יחד לקהילות קטנות שהן כמו תיבת נוח. כל אחד יחזק את השני ונחיה ביחד עד שהסערה הזאת ייגמר. אני שומעת גם על כאלה שקנו מכוניות גדולות, כדי שהם יוכלו לישון שם ולנדוד בכל מיני מקומות בארץ לכל תרחיש שיהיה. מה דעתכם על כך?
רוצה להתחיל?
אני אתחיל, כן. קודם כל, אני מאמין שאנחנו נמצאים בשני טיימלינים מקבילים זה לזה. יש את מי שהתעורר ומנסה ככה ללכת לטיימלין אחר ולהביא טיימלין אחר, לברוא טיימליין אחר, הרבה אנשים קוראים לזה ספירלת הגביש, Christ Consciousness, ויש כאלה שכבולים לספירלת פיבונאצ'י, לספירלה אחרת שהיא סופית. והספירלה הזאת היא מייצגת או מתממשת בעולם החומר הגס כתוכניות של הסדר העולמי החדש. כלומר, זה ספירלה או טיימליין שמנסה לכבול אותנו במקום מסוים, לקחת את התודעה שלנו, למזג אותה עם AI, מה שנקרא טרנס-יומניזם, ולשלוט בנו ולנתק את הקשר הנשמתי שלנו עם המקור. אז קודם כל, זה מאוד מאוד עוזר לי להבין שאני אמנם רואה את זה, אני אמנם רואה את התרחישים של הסדר העולמי החדש, ומנקודת מבט נמוכה של תודעה, זה מאוד 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 מפחיד, אבל כל הזמן אנחנו נדרשים to step up, אנחנו כל הזמן נדרשים להסתכל למעלה על התמונה הגדולה, והתמונה הגדולה אומרת שאנחנו בתהליך אבולוציוני של התודעה, בתוך הגוף הפיזי, ובתוך התהליך הזה אנחנו גם בוחרים אספקטים חדשים של being, של חוויה, ובתוך זה זה גם לבחור בטיימליין אחר. אז יש פה משהו שהוא כמעט, שהוא קצת קורע את עצמנו בשני מימדים. אנחנו חיים במימד שהולך והורס את עצמו, שיש לו סוף, שהולך וקורס אל תוך עצמו, אבל אנחנו חווים את עצמנו מבחינה תודעתית, וגם באנשים כבר שאנחנו מתחילים להיות איתם, אפרופו קהילות, תכף ניגע בזה, אנחנו כבר מתחילים להיות במקומות אחרים, אפרופו לא להחזיק שיחה עם מישהו שנמצא בתודעה אחרת, כי אנחנו כבר פיזית, זה כבר כואב בגוף. אז כבר רגע לשים לב, ואני רגע ממסגיר שנייה את הסיטואציה הכמעט בלתי אפשרית הזו, שאנחנו מג'לגלים ונקראים בין שני עולמות. בין עולם שקורס, ואנחנו רואים את התוכניות ככה הולכות ומתממשות. אנחנו גם לא יכולים, אנחנו גם חיים בעולם הזה. אנחנו, אם פתאום יהיה סגר, אז אנחנו
נושפע מזה.
אנחנו נושפע מזה, כי אנחנו נמצאים על אותו מישור חומרי. חשוב להבין את זה. אנחנו חיים באותו מישור של חומר, אבל אנחנו מחוברים לסרבר אחר. וזה כבר אמור רגע לעזור, כי אנחנו, אם אנחנו באמת בוראים את המציאות שלנו, ויש לנו השפעה ניכרת על המציאות, אז אולי בעולם שלנו אנחנו נחווה מציאות, מי שיבחר להמשיך למציאות הזו, יחווה מציאות שבה התוכניות האלה הולכות וקורסות, ומי שלא יחווה מציאות בעולם אחר, שבו התוכניות האלה הולכות ומתממשות, ואנחנו נמצאים בשנים, כמובן למיטב ידיעתי, תחקרו מה שמהדהד לכם, כי למיטב ידיעתי, אנחנו נמצאים בשנים הכי קריטיות, שבו עוד יש את הג'אגלינג, מתי אני קופץ לספירלת פיבונאצ'י, ומתי אני קופץ לספירלת הגביש, אז זה ככה לגבי הדבר הזה, אני באמת מאמין שלא משנה מה אנחנו רואים, הדבר הזה יקרוס אל תוך עצמו, כמו ספירלה פיבונאצ'י שבסוף יש לה סוף והיא תקרוס לתוך עצמה, גם בסוף השקר קורס לתוך עצמו כי הוא לא יכול להתממש, בסופו של דבר לאורך זמן. זה ככה לגבי זה, מה יש לך להגיד על זה? תכף אנחנו ניגע אולי בקהילות הקטנות האלה, אבל יש לך משהו להוסיף?
לא, לא, אין לי מה להוסיף. אנחנו נוסיף את הסרטון על הספירלה למי שרוצה להעמיק ולחקור, אז שהוא יוכל...
כן. ומה עמדתך על הקהילות הקטנות? את מרגישה את הצורך הזה בעולם שלך?
כן, אני מבינה לגמרי את ה... השאלה הזאת היא מורכבת.
מאוד,
מורכבת
מאוד.
מורכבת מהרבה דברים. אז אני לא יודעת, לא ממש התייחסנו לנושא הזה של... לא מאמינה לאף אחד, ואומרת שהכובעים הלבנים שהם בתחפושת, והכל בסדר, ובהתחלה חשבתי שזה מה שקורה, אבל היום אני כבר ממש לא בטוחה, אז אני ממש מסכימה עם זה, שאף אחד לא בא להושיע אותנו.
כן.
זה גם דיברנו על זה, נראה לי, בהקשר של טראמפ.
אני חושב שזה נשאל בהתאם לפרק האחרון שעשינו, על הדיסוננס הקוגניטיבי, סליחה, על המלחמת מידעים, שממש נגע בזה.
נכון. אז אני חושבת שכן, מי שאומר כזה, אל תדאגו והכל יהיה בסדר, ופשוט שבו ותאכלו פופקורן, אני לא סומכת על זה.
כן.
כי כן צריכה להיות עשייה, וכן צריך לקרות משהו. המלחמה היא קודם כל רוחנית. כי כל העולם הפיזי הוא השלכה של מה שקורה בעולם הרוח. אז קודם כל המלחמה היא רוחנית, ו... אני ממש מסכימה איתה,
כן.
שהיא לא בטוחה שזה מה שקורה. ואני גם לגמרי מבינה את הצורך שלה לברוח מהעיר, ולהתאגד ליחידות קהילות קטנות. זה צורך שהוא, לדעתי, הוא צורך תודעתי קולקטיבי.
הוא גם הלך ויגבר.
לגמרי.
ב-2022 בכלל, כל הרבה גם מאנשים שאנחנו שומעים, כבר מכינים אותנו לכך ש-2022 הולכת להיות שנה של קהילות, שכל אחד יתבקש למצוא את הקהילה שלו, או לנדוד בין קהילה לקהילה, או לפחות לשאול את עצמו, עם מי אני רוצה לחיות?
נכון.
מי יכול לעזור לי לקיים מערכת תומכת חיים, מערכת תומכת רוח, ואני חושב ש... הרבה מאיתנו לא באמת יודעים איך לעשות את זה.
נכון.
אנחנו שכחנו איך להקים קהילה, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך זה קורה? כי יש הרבה מידעים שאומרים, יש את קלאוס שוואב, יושב ראש הפורום הכלכלי העולמי, שאומר שעד 2030, אתם לא, you will own nothing and you will be happy. אז... you will own nothing, זה אומר, את הסול שלכם גם לא, גם you won't own. אז אני אומר, עד שנגיע לדבר הזה, יהיו כל מיני תרחישים. יש תרחישים שאומרים שהיא תהיה הלאמה, שיהיה איזה מתקפת סייבר על כל הבורסות, שהכלכלה תקרוס, אנחנו כבר רואים את זה שיש הרבה מאוד מחולות שמתעכבות כדי... לחבל באספקת המזון העולמית, אנחנו אולי נחווה רעב, אנחנו אולי נחווה מתקפת סייבר על כל הכסף, על המים, על מערכות תומכות חיים אחרות, ואנשים שרואים ככה קדימה, אפרופו אמא שלך, שאולי רגע רואה קדימה ועוברת רגע לפורטוגל, אז יש הרבה אנשים שרואים קדימה, הרבה מאוד מידעים שאומרים, גם אחד הפרקים שעשינו על החשכה ומהפכה, כלומר, אנחנו לא יודעים מתי הדבר הזה יהיה, ובמיוחד אני רוצה להביא רגע איזה דוגמה של ספר, אז דמיינו שזה שולחן, אנחנו כרגע מורידים את הספר, הספר מתנדנן, אבל מתישהו, בום, מתישהו הספר ייפול, וכשזה ייפול, זה יקרה בבת אחת, זה יקרה בבת אחת שאולי לא יהיה מערכות תומכות חיים, ושפתאום כולם ביחד ירצו את הקהילות האלה, אז דווקא לשאול את עצמנו את השאלות האלה עכשיו, זה שאלות חשובות, כי אני מאמין שמאות אלפי אנשים, גם בישראל וגם בעולם, בכלל מיליונים על מיליונים, שואלים את עצמם את השאלה הזו, ויכול להיות שהקהילה הזאת לא בישראל.
נכון,
למשל...
אנחנו רוצים להביא בפרק הבא אדם שבונה קהילות, שמתמחה בקהילות, ואנחנו קוראים לכם, אם אתם מכירים קהילות בארץ שאתם ממליצים, שאתם רוצים שאנחנו נחקור, אנחנו מאוד רוצים להביא לשידור אדם שמתעסק בעשייה של בניית קהילות. אז אם יש לכם קהילות שאתם מכירים, אנשים שאתם מכירים שמתעסקים בקהילה, בבקשה תכתבו בתגובה או תשלחו לנו הודעה פרטית, אנחנו נשמח לחקור על זה בנושא, כי פרק הבא אנחנו באמת רוצים לצלול יותר לעומק של זה.
אני גם אגיד באופן אישי שאני עוד חוקר את הנושא, אני מחפש, יש לי כל מיני קבוצות שאני לוקח בהן חלק, קבוצות של שליחי אור וקבוצות של אנשים שמתרגלים נשימות וזה, אנחנו בוחנים את עצמנו ובוחנים את זה שגם אנחנו בתהליך של התעוררות, לא אומר ש כל האנשים שמתעוררים גם יתאימו לנו. יש פה, יש פה תדרים שונים וראייה שונה של העולם. יש אנשים שחושבים יותר ויותר שהעולם שטוח, ויש אנשים שממש ממש לא מסכימים עם זה. כלומר, זה שבתוך תהליך ההתעוררות לא אומר שאנחנו גם נסכים על אותו הדבר, ולא אומר גם שאנחנו נוכל למצוא את העמק השווה. אז אני חושב שבכלל זה זמן טוב לכולנו לדייק את הערכים הכי בסיסיים שלנו, שיוכלו, שאנחנו נוכל לראות אותם גם באנשים אחרים, ומשם משם להתאגד. וגם אני לא חושב שדווקא הקהילות, יש קהילה שהיא ממש קהילה של הישרדות, ויש קהילה גם שהיא קהילה תודעתית. אז בכלל כולנו עוברים את המסע הזה. אני
רוצה לחזור לעוד חלקים בשאלה.
כן.
אז לברוח מהעיר ולהתאגד יחד לקהילות קטנות, שהן כמו תיבת נוח, כל אחד יחזק את השני ונחיה ביחד עד שהסערה הזאת תיגמר. אני לא חושבת שהלחיות ביחד זה עד שהסערה תיגמר, אלא זה ממש לשנות את אורח החיים.
כן.
For good, כאילו זה לא, זה כמו שאתה אומר, אני עושה דיאטה, אתה לא משנה עכשיו את האורח החיים שלך נקודתית לשלושה חודשים הקרובים, אתה עושה שינוי מחשבתי, שינוי תודעתי, אתה צורך אוכל אחרת, אתה קונה דברים אחרת, מתוך מחשבה לא רגעית של הכמה חודשים, כן. עד שאני ארד את הכמה קילוגרמים שאני רוצה, ואז אני אחזור לסורי. כל הרעיון הוא לייצר משהו שהוא life sustainable, שהוא משהו שהוא לכל החיים.
אני גם חושב שזה תהליך מאוד מפחיד, כי אנחנו נדרשים באמת לשנות הכל, וזה זה, זה מפחיד, כאילו פתאום להיות בלי הבית קפה של עד הבית, או להיות בלי הדברים הרגילים שאנחנו, שליוו אותנו כל החיים, אבל יכול מאוד להיות שהתקופה של השנה הקרובה תעמת אותנו בעין עם השאלות האלה. וכדאי שנתחיל באמת כל אחד בעולמו, שיתחיל לחקור איזה דברים קיימים בעולם ואיזה דברים קיימים בארץ. אני חושב שהדברים שקיימים בארץ הם ממש בחיתולים שלהם, וממש מחכים לעוד אנשים שיבואו ויפרו אותם וייצרו מהם עוד דברים חדשים. ולגבי המכוניות, אז אני מאוד מבין את הצורך להיות ניידים, לגמרי. לגמרי מבין את הצורך להיות ניידים. אני מודה על זה שיש לי אוטו, שיש לי רכב שיכול לקחת אותי ממקום למקום. אני מודה על זה גם שחזרתי להורים ואני לא נמצא בתל אביב, כי אני מרגיש שכרגע הדירה ולחתום על דברים ולהיות מחויבים לדברים, זה הדבר הכי הכי לא נכון כרגע. אנחנו בשנה הקרובה נצטרך באמת לתרגל, לא יודע אם עם נוודות, אבל כלילות. כלילות וזרימה.
להיפרד מה-attachments.
כן.
איך אומרים attachments? היקשרויות.
היאחזות.
היאחזות.
היאחזות בדברים.
לשחרר את היאחזויות החומריות.
כן. קול.
עוברים שאלה?
כן, בבקשה.
אוקיי. אני קוראת?
כן.
אתה? אני מתמודדת בבית עם בני הבכור, בן 15, שהחליט לא להגדיר את עצמו, לא כסטרייט, לא כגיי. הוא חושב שהוא טרנסג'נדר. אני נקרעת, מצד אחד הרצון והקריאה לתמוך בו, אבל גם בשנה האחרונה התעוררתי לניסיונות לבלבולי המינים, לסטניזם ולאג'נדה האפלה שיש בתקשורת על כוונות ההשפעה על הזהות המינית של בני הנוער. אני מרגישה שהחרדות שלי ושהמידעים שאני יודעת מרחיקים אותו ממני, ואני לא יודעת איך לדבר איתו על כך. מה אני יכולה לעשות? וואו, איזה שאלה פתוחה וכנה ולא פשוטה.
בכלל לא פשוטה. בכלל לא פשוטה, גם כי אני בעצמי עוד מאבד את ה בעולם שלי, בחיים שלי, מה המידעים האלה אומרים לגביי, מה המידעים האלה אומרים על, על זהויות מסוימות שאני מחזיק, ועל המחשבה שאני משתייך לאיזושהי קהילה מומצאת, ולא רואה את עצמי כאדם אינדיבידואל בעולם. אני חושב שהיא נוגעת בדבר מאוד 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 כואב, כי הרבה מההורים משליחים, או לפחות אני חושב בעל כוחם, משליחים את הפחד שלהם ואת החרדה שלהם על הילדים שלהם, כי הם מצד אחד הם לא יכולים לספר לילדים שלהם את הזוועות או את הדברים שהם רואים, אבל מצד שני הם רואים הלכה למעשה את המטריקס התודעתי הזה נמצא in their doorstep, בבית שלהם, בפתח דלתם. עכשיו יש פה גם מורכבות מאוד גדולה, כי מצד אחד, תראי, לנשמה אין מגדר. לרוח אין מגדר. אם אנחנו באמת לא מתייפייפים, אז אנחנו יכולים גם להגיד שאין דבר כזה מגדר, ושבממדים יותר גבוהים, שאנחנו עוברים את הגוף, אז אנחנו לא גבר ולא אישה. ומצד שני יש אנרגיה. יש דיוויין מסקלין ודיוויין פמינין. יש אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית, שביחד יוצרות איזושהי הרמוניה וסינרגיה מסוימת. ואני חושב הדבר הזה, כאשר הוא מבולבל, בטח ובטח כאשר ילדים קטנים נחשפים לקליפים שהם מאוד מאוד, מאוד מיניים ומאוד מערבבים להם ומבלבלים להם את התמימות שלהם. אני כהורה מאוד מבין, אם הייתי הורה, אני מאוד מאוד מבין אותה מהכובע שלי. ויש פה ממש חרדה שהולכת ונגלית אל תוך העיניים, מול העיניים. אנחנו מבינים מה קורה. אנחנו רוצים לתת לילד לגלות את עצמו. אנחנו מבינים גם את הצורך של הילד לבחור, אבל אנחנו רואים את המניפולציה שנעשית על זכות הבחירה שלו.
נכון.
מצב מורכב.
נכון. הוא גם בן 15, הוא כבר לא ילד קטן, יש לו את הרצונות שלו. וזה באמת בעייתי לחשוף אותו לכל המידע שהיא יודעת.
כן. אני חושב ש... רגע, יש לך משהו להגיד?
אני חושבת שאני מבינה מאוד את הצורך שלו בהגדרה.
כן.
כי זה גיל 15, זה גיל שאתה מאוד רוצה להגדיר את הזהות שלך.
כן, גם הגוף משתנה בשתי השינוי.
נכון. ולכן לא הייתי מתעקשת איתו על כאילו, אל תגדיר את עצמך ובוא תהיה כן. פלואיד כזה, אלא כן, כן לתת לו להגדיר את עצמו, פשוט אולי להציע עוד הגדרות. נגיד, אני מכירה הגדרה שנקראת פאנסקשואל. פאנסקשואל זה אני אוהבת אדם. אני אוהבת אדם באשר הוא. לא משנה אם הוא גבר, לא משנה אם הוא אישה, לא משנה אם הוא אישה שהפכה לגבר, אם הוא גבר שהפך לאישה, אם הוא אישה שאוהבת נשים, אם הוא גבר שאוהבת נשים. לא משנה מה, אני אוהבת את הבן אדם מעל הנטיות המיניות שלו ומעל המגדריות שלו. אז יכול להיות שזאת היא הגדרה שהיא הגדרה חדשה, שאולי הוא יכול להתחבר אליה, והיא מציעה הרבה יותר חופש, והיא הרבה פחות מוגבלת. היא הגדרה מאוד מאוד רחבה יחסית.
תודה. אני רוצה להוסיף כמה דברים שעלו לי בעקבות מה שאמרת. אני מציע לכם, או מציע לך לאותה אימא, לעשות איתו תפייה ביקורתית בקליפ. תקחי קליפ, לי בערוץ טקסט 5, נקרא, אם אני לא טועה, ניסיונות להטות את המיניות של בני הנוער דרך אלילים מדומים, ואני ממש סוקר את הקליפ של ווטרמלון שוגר של הרי סטיילס, שהוא אגב מלהקת One Direction, שזה להקה שמאוד מאוד ילדות קטנות אוהבות, ואז הן מתבגרות יחד לנו, יחד עם הלהקה, ואז כבר רואים שהאנשים והילדים שטיווחו להם את העולם, פתאום כבר נוטפי סקס, וזה מזרז את ההגעה לבגרות מינית של אלה שעוד לא מוכנים להגיע לשם, וזה עוד יותר מבלבל. אז אני חושב קודם כל, אתם ממש מוזמנים לעזר בטקסט הזה, אני חושב שהוא טקסט מצוין. הוא ממש סוקר את הניסיונות לבלבל את המינים, והוא גם סוקר את הניסיונות לעשות להם מניפולציה. אז נחמד פשוט לקחת את הצפייה, לראות איתם קליפ, לשאול אותם מה הם רואים בקליפ הזה, להגיד מה אתם רואים בקליפ הזה, למצוא את המילים שלכם ואת המילים שאתם חושבים שהילד או הילדה יוכלו ליצור איתם שיח, וחשוב מאוד לא להטיח.
כן.
אנשים הרבה מאוד מתבלבלים בין שיקוף להשלכה. ואני חושב שהדברים האלה מאוד מאוד... הרבה פעמים אנחנו נוטים להשליך את הפחדים שלנו, את האמונות שלנו ואת הדעות שלנו, במקום פשוט לשקף. ואני חושב שאם תהיו או תהי יותר במקום של שיקוף, כלומר להגיד, תראה, אני רוצה לשתף אותך בחשש שיש לי, כי אני חושבת שיש, אני חושבת ש... תתבו בפרסומות. בסדר? דווקא מתוך הפרסומות. פרסומת להמבורגר מסוים. פרסומת, אם הילד נגיד הוא טבעוני או צמחוני, הבני נוער היום הרבה יותר מודעים לעניין הזה, תקחו את הטבעונות למשל, למה החלטת להיות טבעוני? ואז תראו להם פרסומת של בשר אדום, אדום אדום, בשר אדום, שמדרבן את אנשים לאכול בשר. אז הנה, יש פה איזשהו מניפולציה שנעשית בצורה שיווקית. אז אפשר להסביר להם, כמו שיש את המניפולציה ואת הניסיונות שאנשים יאכלו בשר, או יעשו דברים מסוימים, או יצרכו דברים מסוימים, מתוך העולם שלו, יש גם ניסיונות לגרום לך, להימשך למשהו מסוים, או לתפוס דימוי גוף מסוים, כנחשב יותר, כנחשק יותר, וזה לא שאני אומרת שזה לא נובע ממך, ממש ממש לא. אני רק חושבת שאני אוכל להיות אימא יותר טובה שתלווה אותך בדרך שלך, אם אתה תבין את החשש שלי, וככה אני אוכל יותר להיכנס לעולם שלך, כי הילדים של היום, אין מה לעשות, הם יותר חכמים מאיתנו. הם יותר חכמים, כמו שאנחנו, הם יותר חכמים מההורים שלנו, כי לנו היה את המחשב, ויכלנו להקליד מהר ולכתוב מסמכים ולקרוא, להם יש את ה... ויקיפדיה, את, ה, את, ה, את, ה, את כל הדברים האלה, שכמובן אנחנו עוד חלוקים לגבי המיימנות שלהם, אבל בגלל שהם ספוג, ואנחנו נמצאים בעידן מדהים של מידע, גם אם המידע הוא פייק, אז הם פשוט יותר חכמים איתנו. ההיקשים שהם עושים הם הרבה יותר מהירים ממה שאנחנו עשינו, ומגיע להם את הקרדיט על זה, ובגלל זה הם גם לא ימערו לשנות את הדעה שלהם, וצריך מאוד מאוד להיזהר איתם, בטח ובטח שמדובר בגיל ההתבגרות.
כן, וגם אני מציעה, כי היא שואלת, היא אומרת, אני לא יודעת איך לדבר איתו, ומה אני יכולה לעשות, אז אני מציעה גם לדבר איתו על ההגדרות שהוא מגדיר את עצמו. מה זה טרנסג'נדר בשבילך? אולי בכלל טרנסג'נדר בשבילו זה לא מה שאת מבינה שטרנסג'נדר, ואז כאילו אם הוא מגדיר את עצמו, פשוט משתמש במילה, שאת יודעת שתכלס הכוונה שלו היא אחרת, אז בסדר, אז שישתמש גם במילה הזאת, כאילו, במקום רק להעמיס אותו בדאגה שלה, אתה מבין מה אני מתכוונת? אולי גם שנייה לברר איתו איך הוא מגדיר את עצמו, ולחזק את המקומות שבהם היא מזהה שהוא צריך חיזוק.
מעולה, אני גם רוצה להוסיף שלהורים, ובכלל מי שחושב שהוא יודע יותר מאחרים, וזה קצת מצב בלתי נמנע שמדובר בהורה וילד, שעבר דברים בחיים, אז ההורה יש לו נטייה לעשות, לחסוך מהילדים שלו את הזוועות ואת השיעורים שהוא חווה. אבל אם שוב אנחנו הולכים לנקודת מבט גבוהה של תודעה, אנחנו מבינים שלכל נשמה ולכל אדם יש את הדברים לעבור. זה כמו שאת דיברת פעם אחת על האונס שחווית, אז אמרת, אחד מהדברים היותר קשים ואמיצים להגיד זה שאני בחרתי בזה. או אני זימנתי את זה, יש פה מידה של לקחת אחריות.
מבחינה נשמתית, אני
מבחינה נשמתית בלבד.
לא במציאות הפיזית.
בלבד.
במציאות הפיזית זה לא.
בלבד. ואני לא הולך לפן הנשמתי בכוונה כאן.
אני אמרתי את זה רק כי יש בנות שיכולות לשמוע את זה, או גברים שיכולים לשמוע את זה ומאוד להתגונן.
כמובן. אנחנו אומרים את זה באופן חד משמעי, ממבט גבוה רגע של תודעה, ממבט נשמתי, וזה המשקפיים שאני מביא לתשובה הזאת, לחלק של התשובה שלי לשאלה. הזאת, ולזכור שהילד שלך צריך לעבור דרך, יש לו תוכנית מסוימת, הוא בחר להגיע אלייך בגלל שאת יכולה להכיל את המורכבות הזאת, ואולי את תוכלי לתת לו את הפרספקטיבה שהוא לא היה מקבל אצל הורי אחר, וכמה שאנחנו נרצה לחסוך מהאהובים שלנו, הרבה מאיתנו גם ניסו לעורר בכוח, חברים, הורים, בני משפחה, אנשים, וקיבלנו קלשים, זה לא יעזור.
זה גם לא זכותנו למנוע ממישהו אחר לעבור את התהליך.
נכון, זה התהליך שהוא צריך לעבור. זה, הנשמה שלו ביקשה כנראה לחוות את הדבר הזה. מה זה מגדר? מה זה מגדר? מה זה משיכה? אם אנחנו נחזיק בדבר הזה, אז אנחנו נוכל להיות שם כשדה תודעתי שכל הזמן תומך, משקף ומכוון, אבל לא דוחף. אנחנו כבר לא יכולים לדחוף יותר. זה כבר לא עובד יותר.
נכון.
שאלה הבאה?
כן.
בואי תקריא לה.
אני רואה אתכם נחשפים, מדברים, לא פוחדים ממה יגידו עליכם. זה מאוד מוערך ומלא בהשראה. מצד שני, זה בחור. מצד שני אני מבין שאנחנו באחת המדינות הכי שמורות ומנותרות בעולם. יש פה מלא מצלמות, ושהמוסד מרגל אחר האזרחים בלי סוף. האם אתם מפחדים שעוקבים אחריכם, שאוספים עליכם מידע מפליל כדי לפגוע בכם? שאלה מעניינת.
כן. תתחילי?
כן. ברור לי שאנחנו מנותרים, אבל לא כי אני נועם ואתה אלעד, ויש לנו תוכנית מתעוררים, אלא פשוט כולנו מנותרים. כולנו, כל המידע של כולנו נאגר, ועושים בו שימוש לכל מיני צרכים כאלה ואחרים, בעיקר הצורך הוא שיווקי. זאת אומרת, אם אתה מתחיל לדבר על משהו שאתה צריך, אז יופיעו לך הפרסומות שלו. זה אנחנו יכולים לראות את זה קורה, כאילו,
נכון.
אפשר לבחון את זה בעצמנו. אז אני יודעת שאנחנו מוקלטים, ואני יודעת שהכל מנותר, אבל זה לא מפחיד אותי. זה לא מפחיד אותי, כי כולם ככה, כאילו, כולם מנותרים, וכולם עוברים את הדבר הזה, וזה לא שאני כל כך מיוחדת, שעכשיו התמקדו בי, והתעסקו בי, וכאילו, גם אם כן, מה יעשו? אתה מבין מה אני אומרת?
כן.
אוקיי, אז יצנזרו לנו פרק.
אז אני אוהב את השאלה הזאת, כי זה שאלה שאני התמודדתי איתה המון, ועדיין מתמודד איתה, קצת פחות היום, אבל אני חושב שאני מסתכל על הפחד הזה.
כן.
אני קודם כל מתבונן בו. אני יודע טוב מאוד שאוספים עלינו מידע, וניסיתי לשאול את עצמי טוב, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? ימצאו תמונה שלי עם תחת חשוף, באיזה אפליקציית היכרויות שפעם הייתי בה, ופרצו אליה, וזהו, מה כבר יקרה? מה כבר יקרה? אין שום דבר, אין שום דבר רע שעשיתי לאף אחד, אין לי מה להסתיר, ואני חושב שככל שאני מזכיר לעצמי שתחת חשוף זה הדבר היחיד
שיש לה ממסד עליך.
שיש לה ממסד. אז יאללה, כאילו אני אומר, אם זה מה שצריך, אם זה המחיר שאני צריך לשלם בשביל להביא לפה את גן עדן, ובשביל לתת את החלק שלי להתעלות של התודעה האנושית, אז בסדר גמור, אני מוכן לשלם את המחיר הזה בכיף ובאהבה, כן. ובסופו של דבר זה כמו מייקל פעם שאל, אם יש משהו שרק את הייתי יכולה לעשות, ולא אף אחד אחר, האם היית עושה את זה או מפחדת? אז אני חושב שהתשובה היא צריכה להיות כן. אם זה משהו, כמובן שלוקחים בחשבון, שזה משהו שנועד לעזור לכל הקולקטיב, ולהעלות אותו, ולהרחיב את התודעה, ולהקל על הסבל בעולם, ולהתפתח, אז אני חושב שהתשובה היא חד משמעית כן, כי הפחד הזה הוא נמצא. הוא נמצא, הוא כל הזמן, לכולנו יש דברים אינטימיים שעשינו, לכולנו יש דברים אינטימיים שעשינו עם אחרים, במיוחד בעידן האפליקציות וההיכרויות, ואנחנו רואים גם אנשים בכירים בחברה, כמו גל אוחובסקי שדיברנו עליו, שהוא איש בכיר בתקשורת, ואנחנו רואים על פרשה של פדופיליה שמושתקת, והוא תלה לה צו איסור פרסום. אנחנו יכולים רק לדמיין שהאנשים האלה נסחטים, ואומרים להם שאם הם לא משתפים פעולה עם הנרטיב, ואולי זה אנשים מהמוסד סוחטים אותם, אני באמת לא יודע, הכל לכאורה, 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 לכאורה. זה רק האינטלקט עובד שעות נוספות, אבל אני כן יכול להאמין שסוחטים אנשים בכירים בישראל, כדי שלא יפיצו ושלא ייתנו לאנשים שאלות. יש לנו דיוק פה בתשובה, נראה לי שהשאלה יותר מתכוונת על זה שאתם מדברים על חיסונים וכל זה, ומעוררים אנשים, והממסד לא יאהב את זה.
כן, אבל גם אם זה, תודה על הדיוק, איתמר, גם אם זה, זה כאילו, אנחנו מה זה לא היחידים, שמאירים את האנשים, ומחולקים את המידע, ואני באופן אישי לא רוצה לתת מקום לפחד הזה.
כן.
לא שאני מדחיקה אותו או מתעלמת ממנו, פשוט אני באמת לא חווה אותו, כי האהבה והצורך באמת והצורך באותנטיות פשוט גוברים על הפחד הזה.
נכון. אני גם רוצה לומר שברגע שנותנים באמת מקום לפחד הזה, אז הוא מתממש.
נכון.
והוא מקבל ממשות, ואני לא חושב שאנחנו כזה מעניינים אותם. באמת, כאילו, בסדר, אז יש לנו תוכנית, יש לנו פה ערוצים, יש לנו איזה, אני לא חושב שאנחנו באמת מעניינים אותם, באמת, כאילו, אם כבר מי שיעניין אותם, זה יותר אנשים שנמצאים בתקשורת, במיינסטרים, זה, אנחנו, אז זה לא שאנחנו משפיעים על מי שלא ער, אנחנו משפיעים על מי שער, אז אין כבר יותר מדי מה לומר, כאילו, באמת, אני לא חושב שאנחנו מעניינים אותם, וגם אני חושב שמי שנמצא בשליחות שלו, יש לו הגנה. זה בעולם שלי, זה המציאות שאני חווה. יש לי הגנה מאלוהים, מהבורא, מהישויות האלמנטליות שנמצאות איתי, מהפמליה הדרמטית והיפהפייה והאמיצה שמלווה אותי, הקולות בראש והאינטואיציה, אני לגמרי מוגן, ואני אומר תפילות, ואני מאמין שזה באמת עוזר. זהו, שאלה אחרונה.
כן, וגם איתמר עשה לנו כזה טיזר לשאלה עם החיסונים.
כן, נכון. נועם ואלעד, האם אתם יוצאים עם אנשים מחוסנים? האם אתם באים איתם במגע מיני? מה עמדתכם בעניין? בואי נתחיל. שאלה אחרונה, דרך אגב, זהו.
שאלה אחרונה. שאלה מאוד מאוד גדולה, שאלה חשובה. לי יש במשפחה אנשים שהם מחוסנים. אז האם אני באה במגע עם אנשים שמחוסנים? כן. כי זה בני משפחה שלי, ולמשל אחותי, ואין מצב שאני לא אתחבק איתה, ואין מצב שאני לא, כאילו, אנשק אותה ואוהב אותה. אין מצב. אבל לא מזמן קיבלתי החלטה, בעקבות כמה סרטונים שראיתי, שאני לא מעוניינת להרחיב את מעגל המחוסנים סביבי. זאת אומרת, אני לא ארצה לצאת עם בן אדם שהוא מחוסן. כן, אני לא ארצה לצאת עם בן אדם שהוא מחוסן, אני לא ארצה לבוא איתו במגע מיני, בגלל שאני יודעת את מה שאני יודעת. לא בגלל שאני מפלה אותו, לא בגלל שאני לא שוויונית, לא בגלל שאני, יש לי כאילו בעיה עם הבחירה שלו, פשוט אני יודעת שהדבר הזה, החיסון הזה, מייצר שיידינג, מייצר השלה של חומרים כמו הספייק פרוטאין למשל, כמו גרפן אוקסייד, המתכות הרעילות שהגוף פולט. ואני פשוט אוהבת את הבריאות שלי באופן אישי, לי זה חשוב.
כן.
אז אני לא כל כך רוצה לבוא במגע עם אנשים שמחוסנים והם פולטים את, את הרעלים האלה. אבל כן יש מקרים שבהם אני פוגשת בן אדם שהוא כל כך מדהים, ואני כן אעשה איזושהי החרגה. אם אני ארגיש שזה נכון לי, זאת אומרת, אני באופן אישי לא אוהבת להגביל את עצמי, לא לפה יותר מדי ולא לפה יותר מדי. אני אוהבת להשאיר לעצמי חופש תנועה בתוך ההחלטות שלי, כי אחרת פשוט אני מייצרת אשמה. כן. כאילו אני אומרת, מה, אבל אמרתי שאני לא אצא עם זה. אז כן, יש לי התכווננות מסוימת, לא לצאת עם מחוסנים, ולא לבוא במגע עם מחוסנים, והיו כמה מחוסנים ששאלתי אותם, אתם מחוסנים? והם אמרו לי, כן, ואמרתי להם, אוקיי, אז אנחנו נצטרך להפסיק לדבר, כי זה פשוט פחות מתאים לי. והם נעלבו, וואו, כמה שהם נעלבו, אנחנו מקבלים אותך כלא מחוסנת, ואת לא מוכנה לקבל אותנו.
זה מורכב מאוד.
ואיזה חוצפה, איזה, איך את מעזה, ו... אני מנסה להסביר, ומי שפתוח לדעת, אז אני גם בשמחה אשלח סרטון שמסביר את הבחירה שלי. אבל לא כולם מבינים את זה.
כן, וואו.
וגם יש חריגות.
כן, אז גם פה אין תשובה חד משמעית, סורי. ממש אין תשובה חד משמעית, במיוחד לא שמדובר בנושא כזה, זה נושא מאוד מאוד מורכב, חדש, אף אחד מאיתנו... לא היה בסיטואציה כזאת, לא חשב שהוא יהיה בסיטואציה כזאת, זה הזוי. זה הזוי. אני בוחר, צריך להקים את ההכרויות.
יש, איתמר, יש, אני אשלח לך. יש קבוצה בפייסבוק, הכרויות ללא מחוסנים.
אז אני אשאיר את הדברים שלי לעצמי הפעם. אני בעצמי עוד מנסה להבין מה נכון ומה לא. אני כן יכול לומר שאני יותר מחובר לצ'קרת המין שלי מאי פעם. זה אומר שאני נזהר מאוד עם מי אני מקרב לשדה התודעתי שלי, פשוט כי אני, ברוך השם, תודה לאל, מקבל המון אור, ואני לא רוצה לחלוק אותו עם מישהו שלא יעריך את זה, ועם מישהו שהוא לא יגרום לדבר הזה להתעצם ולא ייקח אותו. אז אני באופן אישי לא נפגש באופן כללי עם הרבה אנשים ממה שהייתי רגיל, וגם אני לא עושה חדירות, פשוט כי אני לא רוצה להכניס שום דבר לגוף שלי שאני לא סומך עליו ולא חווה איתו תהליך רוחני מסוים, בין אם זה חיסון, או בין אם זה משהו אחר.
מה? אני חייבת להתייחס למה ששחר אומר, שטויות במיץ, לא לבוא במגע עם מחוסנים, בלי לשים לב, זה גורם לעוד פיצול ופילוג. לא, שחר, אני ממש לא מסכימה איתך, זה לא גורם לעוד פיצול, יש כבר פיצול שקיים, ויש בחירה חופשית לכל אדם, אם הוא רוצה לבוא במגע עם אדם שיתחסן או לא. ויש מספיק עדויות לזה שהחיסון הוא נפלט מהגוף ומשפיע גם על אנשים שבסביבת הלא מחוסנים, אז זה לגמרי לא שטויות במיץ, וזה לגמרי לא גורם לעוד פילוג ופיצול, זה פשוט בחירה מתוך מצב נתון. סליחה, פשוט ראיתי את זה, כן. וזה קפץ
אני לי. אני חושב גם שבאמת אין... אין... אין תשובה חד משמעית, צריך להיזהר מלהשליך, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, צריך להיזהר עם להגיד מילים שהן יותר מדי חד משמעיות, בגלל זה אני מאוד בחרתי את המילים לתשובה שנתתי, כי אין לי תשובה חד משמעית, אני רק יכול להגיד מה מתאים לי כרגע, אני מסתכל על הנושא הזה כנושא אנרגטי יותר מאשר נושא רפואי, באופן כללי, מחוסן, לא מחוסן, אני לא אקרב מישהו שרוצה להיות איתי במגע מיני רק כי הוא מרגיש בודד, או רק כי אני מרגיש בודד, זה נראה לי לא נכון. כמובן שיש יוצאים מן הכלל, יש אנשים שהם יוצאים מן הכלל, לכולנו יש, ובגלל זה אני עוד חווה תהליך פה שהכוונה שלי היא יותר לאזן את המקום של המין אצלי בחיים, כי אני מרגיש שזה פתח הפתח האחרון אצלי שעוד לא מאוזן. בחיים האישיים שלי, בגלל לא אגיד טראומות, אלא יותר אישוז שעברתי עם עצמי, ותודים, זה בין אלוהים לביני, זה עוד משהו שאנחנו צריכים לדבר עליו ולפתור ולאזן ביחד.
אני רוצה לשקף לך שהפרק, אתה מה זה פתוח? יותר, באמת, יותר משהיית בכל פרק אחר, אני מרגישה שהיום אתה הרבה פחות חושב לפני שאתה מדבר, וממש הפה מחובר ללב, ממש מרגישה את זה היום.
תודה רבה, פי וליבו שווים, תודה שזיכית אותי.
ואני באמת מרגישה הרבה פחות פחד, הרבה פחות פחד מאיך אני נראה, ומה יגידו, והדברים שאני אומר, אם הם ישומשו נגדי, אז אני ממש רוצה לשקף לך שזה, אתה הבאת את עצמך היום בפרק.
תודה רבה רבה.
פולי.
תודה רבה, כמו תמיד, באמת היה עונג, ונראה לי באמת שמפה... יש לך עוד משהו להוסיף לשאלה האחרונה?
לא, אלא אם כן מישהו שצופה בנו עכשיו רוצה לשאול איזה שאלה, אז אם בא לכם ככה שאלה אחרונה, אז בכיף.
אז אני באמת רוצה לסכם ולומר ש... אני חושב שאין, כמו שאמרת, ignorance is bliss, אז לגמרי, הבורות היא לא חייבת... הנגד לבורות, התרופת נגד לבורות היא לאו דווקא מידעים, אלא היא הרבה פעמים אותנטיות. Mm-hmm. עצם זה שאנחנו אותנטיים עם עצמנו ומדברים ומנסים להסתכל למה שאנחנו חווים בעיניים, מתוך מקום סקרן, מתוך מקום שהוא ללא אשמה, זה הרבה פעמים התשובה לבורות. זה לאו דווקא צריכה בדעת. של עוד ועוד מידעים. כן, כן.
מהמם, אהבתי ממש.
אז זה באמת לקיים שיח עם עצמנו. אפשר באמת לסכם עם עם התגובה. יש פה תגובה די ארוכה, ואיתה נסכם, אוהב אתכם. ברור שיש לנו בחירה חופשית, אבל נראה לי שעד עכשיו הסתובבנו סביב מחוסנים בכל העולם, ואנחנו בסדר גמור. אני חושב שכולנו יכולים להסכים על לא לתרום לפילוג ופירוד, אחרת אנחנו משחקים באותו המשחק שלהם. על זה אפשר להסכים. בוודאי.
לגמרי, אבל אם אני לא רוצה לשכב עם בן אדם מחוסן, זה לא פילוג ופירוד.
אני מסכים לגמרי, מסכים לגמרי. זה נועם בעולם שלה, מחליטה מה לעשות עם הגוף שלה, בהתאם למציאות שהיא רואה.
נכון, גם אני חייבת להוסיף שאדם מחוסן, יש בינינו פער שיהיה מאוד קשה לגשר עליו, ומבחינתי...
פער תודעתי עוד לפני נכון, הפער הרפואי.
נכון, ומבחינתי לפני. זה דיל ברייקר.
כן.
ואני... ממש סבבה עם זה, שזה דיל ברייק.
כן, אני גם יכול לומר שאני הייתי בדייט לפני כמה ימים, והיה מוזר. כי אני לא יכולתי להגיד מה אני עושה. כאילו, אני הרגשתי שאני... הוא היה מחוסן, וכי אמרתי, יאללה, אני לא נותן לזה רגע שנייה, אני בא להכיר, לא בא לעשות כלום, בא להכיר, ואני רואה שהכל עצור.
כן.
הכל עצור, אני לא מצליח... לא מצליח להיות אותנטי, אני לא מצליח להיות אני, אני לא מצליח להיות בקסם שלי, זה פשוט לא קורה. ממש הרגשתי את החסימה התדרית הזאת, וזה בייס אותי. אני יצאתי מבואס.
חיים שלי.
אני לא יכול להגיד שלא.
אני
לא יכול להגיד שלא, יצאתי מבואס, כי זה עוד לצמצם, הגעתי למסקנה שמבחינה תודעתית אני עוד יותר מצמצם את האנשים שאני יכול לנהל איתם שיחות ולחקור איתם גם מיניות, כי זה משהו שהופך להיות לאנשים ספציפיים מאוד, ככל שאני גם עולה למעלה, ולפעמים זה מבאס.
זה מבאס, אבל תחשוב שזה לא הכמות, זה האיכות. נכון. ואתה פשוט מצמצם את האנשים לאיזו יחידת סגולה, שבאמת שם אתה תפגוש אנשים שהם באמת בתדר שלך.
כן, בעזרת השם. טוב, אז תודה רבה. מישהו צוחק, כבר לא נשאר גברים. יכול להיות, בסדר. לאט לאט יבואו. יתעוררו עלינו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק. המעניין, מסקרן, חשוב, חשוב, חשוב מאוד. אני חושב שהשאלות שהבאתם, הם רק גרמו לנו להרחיב את התודעה הקולקטיבית, וכמובן אין אמת אחת, לפחות לא בפרק הזה. זה רק הגישה שלנו והצורה שבה אנחנו חווים את העולם. יכול מאוד להיות שבעוד חודש, חודשיים, התשובות שלנו היו יכולות להישמע אחרת. זה כמובן רק בהתאם לתהליך התודעתי, הקוגניטיבי והרגשי שאנחנו עוברים עכשיו בכ"ה, כ"ו בכסלב התשפ"ב.
איך אתה יודע את התאריך?
כי היה חנוכה, זה קל. כ"ה בכסלב, זה נר ראשון. אז אנחנו, תוסיפי עוד יומיים. זה לא באמת שאני, אני לא באמת יודע איזה תאריך היום. סתם. תודה רבה שהייתם איתנו.
אוהבים אתכם. נתראות.